מאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי, שבת שלום, בוקר טוב, אנחנו כאן שניים, אנחנו עם אייל שוורצמן שהוא נתב השידור ואנוכי, ונעבור על עיתונים מן העולם השבוע, נאמר, גם שבועונים וגם יומונים, יש לנו הכל, ואנחנו פונים כמובן למאזיננו בארץ ובחוץ לארץ, ישנם רבים כאלה ואנחנו שמחים מאוד עליהם. אני רוצה לפתוח כמנהגנו בכתב עת בעברית, אנחנו נותנים העדפה לשפה העברית, ואני מחזיק ביד את עת מול, עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גיליון נובמבר 2018, והוא עוסק בנוסעים ועולי רגל, הכוונה היא נוסעים בעין, כן, נוסעים ועולי רגל לארץ הקודש. וזהו גיליון מאוד מעניין, כמו כל הגיליונות של אתמול, הוא מחזיק 34 עמודים, ורציתי לקרוא לכם כמה מילים מהפריאמבל, מהמבוא לכתב העת הזה. וכך נכתב שם, עלייה לרגל היא תופעה דתית המשותפת לתרבויות רבות, וביסודה מסע של אדם או קבוצה אל עבר מקום קדוש, מכאן שעלייה לרגל ומקומות קדושים כרוכים זה בזה. ייחודן של ארץ ישראל ושל ירושלים תמון ביותן מרחב קדוש לבני שלוש הדתות המונותאיסטיות, היהדות, הנצרות והאסלאם. בזאת הארץ היא דוגמה אידיאלית לחקר העליות לרגל ומאפשרת לבחון היבטים שונים של התופעה באורח השוואתי בין שלוש הדתות. יתרה מכך, בשל חילופי השלטון הדתי והמדיני בירושלים לאורך הדורות, ניתן לבחון את ביטוייה של תופעת העלייה לרגל גם לאורך ציר הזמן בנסיבות היסטוריות ומדיניות שונות. לצד הקווים המאפיינים המשותפים לתופעה בקרב שלוש הדתות, קיימים לה גם מאפיינים ייחודיים. ביהדות לפני חורבן בית המקדש נהגו היהודים לקיים את הציווי המקראי לעלות לרגל ירושלים אל בית המקדש שלוש פעמים בשנה, בשלושה הרגלים, או בשלושת הרגלים. אחרי החורבן, כשבוטלה העלייה לרגל למקדש, נהגו יהודים לבקר במקום המקדש שחרב פעם בשנה בתשעה באב כדי להתאבל ולכונן עליו. ממדיה של עלייה לרגל זו אינם ידועים. בעבור הנוצרים נודע מקום מרכזי לארץ הקודש בשל היותה זירת ההתרחשות של רבים מסיפורי המקרא והברית החדשה. כך, בעוד ששרידים קדושים יכולים היו למצוא את מקומם בכל עיר באירופה, הרי שאת מערת הלידה של ישוע או את המקום שבו לן יעקב וחלם על המלאכים שעולים ויורדים מן השמיים, אפשר היה להראות למאמינים רק בארץ הקודש. על פי החוקר, חוקר הדתות, ג'ונתן סמית, שלושה אלמנטים מרכזיים חברו להם ביצירת המרחב הקדוש לנוצרים בארץ ישראל ובירושלים. טקסט, מקום וריטואל, זאת אומרת טקס פולחני. שילוב ייחודי זה טוען את העלייה לרגל לארץ הקודש במשמעות שחורגת ממסע המרחב אל עבר מסע בזמן, אל העבר ההיסטורי ואל העתיד של אחרית הימים. זיהויין של מסורות מן הקוראן, וביניהן העלייה לשמיים של מוחמד, אם תרצו, עם מסגד אל-אקסה, הר הבית, מאפשרות להרחיב את ההגדרה של סמית גם להקשר המוסלמי. כך נכתב במבוא, וכאן יש לנו שפעה גדולה של מאמרים על עולי רגל, מוסלמים ונוצרים ויהודים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני רוצה לעבור לעיתוני הנייר, מיד נגיע לעיתונים האינטרנטיים, אבל אני רוצה לעבור לעיתוני הנייר, ואני מחזיק ביד את הגיליון שנקרא well, מהבחינה בריאות באנגלית, כאן הכוונה לפחות לבריאות, ויש לנו כאן עמוד שלם שעוסק בכמה וכמה בעיות, וקודם כל, המאמר הראשון עוסק באיזשהו שף מאוד ידוע בניו יורק, אני לא ניו יורקי, ואני גם לא מתמצא במסעדות האלה, אבל בניו יורק זה, זה, זה חלום בפני עצמו, ואנחנו מדברים על איגנסיו מטוס, שהוא מחזיק את אחת המסעדות המפוארות בניו יורק, והעיתון מנסה לראות איך הוא מחזיק מעמד, כי להיות שף או להיות טבח במסעדות האלה, זה פשוט גיהנום עלי אדמות, זה 14 שעות ביממה על הרגליים, והתהילה, ואני מניח שגם הכסף, כי זה בוודאי לא זול, לא באים בחינם, אין ארוחות חינם. אז איך האיש הזה אוסף את עצמו? איך הוא מצליח? אנחנו לומדים כל מיני דברים, אבל עיקר הדברים הוא, העיקר הוא שהוא חייב לשמור על כושר גופני טוב, ועל התעמלות ששומרת גם על הבריאות המנטלית שלו. במקרה שלו זה ג'יוג'יצו, סוג של, של קרב מגע נגיד, אבל הוא טוב מאוד לנפש. הוא גם מסביר שהוא מגיע הביתה, הוא הבשלן הגדול, הוא עושה את הדברים הכי הכי פשוטים שישנם, לא ולבני הבית. הוא לא מתאמץ בכלל להרשים אף אחד, הוא רוצה את הדברים הבסיסיים לעצמו. זה מאמר שכדאי לתת עליו את הדעת, כי זה מאוד מעניין בכל מקרה. המאמר השני עוסק בקשר שבין בין הלב לבין הרגשות, ומסתבר שיש קשר בין הדברים. אומרים על אדם שיש לו לב רחב, אומרים על אדם שיש לו לב אכזר, וכן הלאה. מייחסים ללב המון תכונות רגשיות, ובדרך כלל אנחנו חשבנו שזה עניין של פואזיה, של התפייטות, אבל מסתבר, אנחנו יודעים את זה, אבל היום יודעים הרבה יותר שהדברים האלה קשורים. זה מתחיל בזה שמדען בשם קארל פירסון, שהוא עקב אחר, לפני הרבה שנים, אחר תאריכים של קברים, שם לב לתופעה מאוד מוזרה, שההפרש בין מות הבעל למות האישה, מסיבות כביכול טבעיות, הוא לא יותר משנה. ברוב המקרים, בחלק גדול מהמקרים, לא בכולם כמובן, אבל בהרבה מאוד מקרים זה היה הסיפור. והוא תהה למה. בדרך כלל הגבר הולך לעולמו לפני האישה, ובחלק מן המקרים, חלק די בולט, האישה אחרי שנה גם היא נאספת אל אבותיה. והוא תהה מדוע הדברים האלה קורים. יצא עכשיו ספר שנקרא Heart and History, הלב, היסטוריה. ומסתבר שהרגשות שתוקפים אותנו משפיעים על הלב, ומשפיעים בדרך כלל לא טוב על הלב. והרופאים, עם כל ההבנות המתגברות והולכות, לא תמיד נותנים את הדעת על הדבר הזה. אבל אנחנו למשל יודעים שעוני מקצר את החיים. שאנשים שיש להם הכנסה גבוהה, וזה, אז אתה טועה למה. הלו, לעניים אין הרבה מה לאכול, אז הם אוכלים מאכלים בסיסיים, הם צריכים כביכול להיות יותר בריאים, אבל מסתבר שעניים חיים פחות מעשירים, מפני שלא טוב להיות עני. והלחץ הנורא הזה, אני צריך לשלם בעד חשמל, מס הכנסה דורש ממני כסף שאין לי ולא מגיע לו, הפקידים מתאמרים בי, אני לא יודע, אני צריך מכונית חזשה ואין לי, המכונית במוסך, אני לא יודע מאיפה אני אשלם את התיקון, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה משפיעים על הלב, ובסופו של חשבון מקצרים לנו את החיים. הסטרס הזה, הלחץ הזה, הוא דבר נורא והיום. ולא טוב, והוא מונע על ידי רגשות. אותו דבר קורה לאלמנה שיקירה הלך לעולמו. אפילו אם חייהם לאורך הנישואים היו מרובים במריבות וויכוחים, עכשיו שהוא איננו, הוא חסר לה. והיא מתקשה למצוא את מקומה בעולם, והתוצאה היא לעתים לעתים מאוד בולטות, קרובות, שהיא הולכת לעולמה בתוך שנה. זה הסיפור. כמובן, אני הבאתי לכם רק את קצה הקרחון של המאמר, אבל פחות או יותר, in essence, זה, על זה מדבר המאמר, על הקשר בין הרגשות ללב, והוא קיים. יש לי כאן עוד שני מאמרים, אני את המאמר הזה הבאתי ממדור הבריאות של הניו יורק טיימס. יש לנו כאן עוד דבר, כן, כן, עוד מאמר, הנה. המאמר עוסק בהתעמלות. בדקו ובדקו ובדקו ובדקו, ומגיעים למסקנה, כי אנחנו יודעים שאדם שהוא פעיל, והוא מתעמל, והוא רץ, וכמובן אוכל נכון, חי בממוצע הרבה יותר שנים. יודעים. אבל אז נשאלה השאלה, ואם אתה מתעמל יותר מדי, אם יש דבר כזה שיכול לקצר את חייך, לא להאריך אותם, מסתבר שלא. אתה יכול להתעמל עד בלי גבול, כמובן. הלב והגוף צריכים לעמוד במאמץ, אבל לא זה מה שיקצר את החיים. אז כאן עשו חלוקה מאוד מעניינת, חילקו בין אנשים שחיים חיים סדנטריים, זאת אומרת, ישנוניים, הוא לא מתעמל ולא הולך, ומשתדל מה שפחות להזיז אצבע מיותרת, ובין אנשים חרוצים, אז הוא ילך יום יום, קילומטר, שני קילומטר, שלושה, הוא יאכל את הדברים הנכונים. האם יש איזו השפעה על ממוצע החיים? כן, יש איזו השפעה על ממוצע אורך החיים. עכשיו לקחו דבר נוסף ועשו. בין המתעמלים, כשאני אומר מתעמלים, אני מתכוון כמובן גם למתעמלות, זה כולל הכל. אבל ביניהם, בין החרוצים שבחבר'ה, ששומרים על פעילות גופנית, שהולכים לחדר ההתעמלות, עם מדריכים, בלי מדריכים, הלכו ומנו את 2% העליונים בקבוצה הזאת. זאת אומרת, את אלה שלא סתם שומרים על פעילות גופנית, הם שומרים אותה באופן קיצוני. האם אלה יש להם תוחלת חיים יותר גבוהה? מהקבוצה שלהם, של המתאמנים, התשובה היא כן. כן. הם חיים יותר בממוצע. הכל ממוצע, כמובן. אני עכשיו עם עוד 2 מאמרים. מאמר אחד מביא אותנו לניו דלהי. וכאן אנחנו רואים נמרה. נמרה בעצם טיגריס. מי שרוצה להבין מה זה טיגריס, שייסע לגן החיות לספארי ברמת גן, ויראה טיגריס, הוא ייבהל מהגודל. זאת חיה ענקית. והטיגריס הזאת היא עצומת ממדים, רואים אותה כאן. הבעיה היא שהיא אוכלת אדם. יש כאלה טיגריסים, וזה הודו. הוויכוח הנצחי, מי חדר אל מי אל תוך הבית? היא מתקרבת לכפרים, כי יש לה 2 גורים להאכיל, ואם היא רואה בן אדם, אז היא לא מבדילה בן אדם לאיילה. בשביל האדם הוא גם פרוטאין, חלבונים. וברגע ש... זה קורה גם לאריות באפריקה. ברגע שאריה, נניח זקן, בדרך כלל הם משתדלים להימנע מבני אדם. בני אדם זה לא יצור נעים. עדיף לתפוס בעל חיים אחר. אבל אם האריה הוא זקן וקשה לו, ותפס בן אדם וראה כמה שזה קל, ואולי גם טעים, אני לא יודע, אני אף פעם לא ניסיתי, הוא לא יפסיק לטרוף בני אדם. אותו דבר בקשר לטיגריס הזאת. והיא הספיקה 2 לאכול לתיאבון 13 בני אדם. לא פחות ולא יותר. והכפרים בסביבה רעדו מפחד. זה קורה במרכז הודו. ואז היו ישיבות אזוריות והחלטות, ובאו אנשי מקצוע ממש התרכזו ותפסו אותה, וההוראה הייתה לא להרוג אותה, בשום אופן לא להרוג אותה, להרדים אותה. מה זה יעזור? זה לא יחזיר לחיים אף אחד. ומה היא יודעת? אתה לא דן אותה למוות. היא טיגריסית, מה היא יודעת? חוץ מזה יש לה 2 גורים קטנים ורעבים. אבל כשירו בה את חץ ההרדמה, בטרם שהיא נרדמה, היא התנפלה על הסירה שלהם, ועמדה להיכנס פנימה, ואז אחד הציידים ירה בה והרג אותה. ועכשיו כולם יעמדו לדין. למה הרגתם את הטיגרסית? אז הכפריים שחיים תחת הצל הזה, כי הם למעשה חדרו למרחב של הטיגרסים, ולא להפך. מאושרים שהתפטרו מהטיגרסית הזאת, אבל השלטונות לא מקבלים את זה טוב, וגם האנשים ששומרים על הסביבה, שומרי הסביבה בהודו, דורשים ברורים עכשיו. סיפור, כאן אנחנו רואים אותה נכנסת למה שנקרא פוסט מורטם, ניתוח של אחר המוות, כדי לברר אולי אם יש בביטנה שאריות אדם, לך תדע, לך תדע. אבל כאן אני עוצר, כי אני רוצה לעבור למאמר הבא, והמאמר הבא הוא, לצערי הגדול, נושא שאנחנו עוסקים בו כבר כמה שבועות ברציפות, והוא עוסק בהתאבדויות. והפעם מדובר בהתאבדויות של ילדים ביפן. וכמו בהרבה מקומות אחרים בעולם, המספר גואה, עולה ועולה ועולה ועולה, רק שתקבלו מושג על מה מדובר, בממוצע מתאבדים ביפן כ-250 ילדים בשנה. נכון, זו מדינה של 126 מיליון, אבל זה כאב לב עצום. כאב לב עצום שילד עושה את זה, ומנסים. משרד החינוך היפני הוא זה שמביא את הנתונים. והוא מנסה לברר למה. תופעה, צריך לדעת אותה. מסתבר שיש בבתי ספר מה שתמיד היה ותמיד יהיה כנראה. בולינג, זאת אומרת בריונות. בריונות לא חייבת להיות מכות, כפות או ילד חזק שמכה כל אחד. זה יכול להיות גם בין בנות, וזה קורה הרבה מאוד, שמלכת הכיתה למשל מאגדת סביבה קבוצה של בנות, ואז הם מתחילים לעשות את המוות לאחת הבנות, דרך האינטרנט, הפלאפון, משפילים אותה, עושים לה כל מה שאפשר, ויש מקרים לא מעטים שהילדות האלה לא מחזיקות מעמד בגלל הלחץ בבית הספר, או הילדים שגם אותם אפשר להשפיל, וכן הלאה, ומתאבדים. אבל זאת לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית, כמסתבר, היא לחץ בבית הספר. הילדים האלה עומדים בלחץ לימודים עצום. ילד יפני לומד יותר שעות מכל ילד אחר במערב. וכשהוא מגיע למשל לגיל תיכון, גם אז הוא עדיין ילד, הוא צריך להצליח בבחינות, וזאת מתוך חרדה נוראה לעתידו כמבוגר. אם הוא לא יסיים בציונים טובים, לא יתקבל לבתי הספר המתאימים, אנה הוא בא. והדבר הזה מתחיל אצלם כבר מגיל צעיר, וזה במספר, כמו שאמרתי, גדל והולך של מקרים, מסתיים בהתאבדות, וזה חבל, חבל, כאב לב גדול. טוב, בואו נעבור עכשיו לעיתוני האינטרנט ונראה מה יש לנו כאן. אני רוצה להציג לכם את ה-Wired UK. Wired UK זה ה-Wired שמופיע באנגליה, עיתון מאוד מעניין, עם הרבה מאוד חומר, יש שם 160-170 עמודים, אני בחרתי כמה וכמה דברים. הדבר הראשון, ניתוח מקיף של פוריות האדם מצא כי בין 2000, בין 1950 לשנת 2017, שזאת השנה האחרונה שלגביה יש לנו נתונים בדוקים, ממוצע הילודה העולמי ירד בכמעט 50%, כמעט במחצית, מ-4.7 ילדים ממוצע לאישה בתקופת פריונה ל-2.4 לאישה. אבל אתם יודעים, ההבדלים בין מדינות עדיין גבוהים מאוד. זאת הבעיה. בניג'ר היום, 2018, הממוצע עומד על 7.1% לאישה בתקופת פריונה. בקפריסין זה עומד על ילד אחד. ממוצע ילד אחד. המגמה הזאת בולטת באופן מיוחד בארצות מפותחות, שבהן תמותת תינוקות היא הנמוכה ביותר, ואמצעי המניעה מגוונים ורווחים מאוד. ברבות מן המדינות האלה, הגירת יבוא היא פתרון לידיים עובדות חסרות. אתה נוסע בדרום ספרד למשל, את, ובחלון האוטובוס אפשר לראות עד האופק, מימין ומשמאל, את עצי הזית שלהם. ואתה יכול לנסוע, את יכולה לנסוע שם שעות. והעצים עמוצי זיתים. ואז נשאלת השאלה הטבעית, מי ימסוק את כל הזיתים האלה? התשובה היא, מביאים אותה מצפון אפריקה. זה הכל. הספרדים לא אוהבים להפוך אותם לשווים בין שווים. אבל הם צריכים אותם. מפני שגם הספרדים לא מביאים הרבה ילדים לעולם. אישה ספרדיה היום הרבה מתחת ל-2.2, שזה קו הזהב. אישה היא מביאה בימי פריונה שני ילדים ושתי עשיריות הילד, הדבר הזה ייתכן בסטטיסטיקה כמובן, אז האוכלוסייה לא עולה ולא יורדת. בספרד זה מגיע לו אולי ל-1.6% ילד אחד ועוד 1.6 עשיריות. זאת אומרת שספרדים עם מוצא אירופאי הולכים ומתמעטים, והם צריכים יותר ויותר ידיים עובדות. זוהי בעיה קשה ביותר. קשה ביותר. אבל, מסביר לנו הווירד, הדבר המעניין הוא שהירידה הדרמטית בילודה במערב, במדינות המפותחות, יפן מחזיקה באיזשהו סי בעניין הזה, לא פתרה את בעיית כדור הארץ. לא פתרה את הבעיה האקולוגית של כדור הארץ. מדוע? מפני שהחצי הסווה, המדינות המפותחות, רמת הצריכה במדינות האלה היא מטורפת. שימו לב למה שקורה. בדרך כלל משפחות שהן אפילו מהמעמד הבינוני לא מסתפקות במכונית אחת, מחזיקים שתי מכוניות. בסדר, אז אחת היא יותר משומשת ופחות יקרה, אבל היא עדיין זוללת בנזין. עדיין אנחנו קונים בסופרמרקט וחלק גדול מאוד מהמצרכים מתקלקל. אנחנו לא עושים מזה שום דבר, שלא לדבר על מקורות אחרים. וזהו הנטל הגדול על מקורות כדור הארץ. ואת זה לא הביאו בחשבון. זהו סיפור אחר. חברת אמזון, אמרנו שבזוס הוא היום האיש העשיר ביותר בעולם, והוא עצמו יושב על עשרות מיליארדי דולרים, באופן אישי. זאת אומרת, יש לו במה לגמור את החודש. לא צריך לדאוג לו. והחברה הזאת מצליחה והולכת, והיא הודיעה שחרף ביקורת קשה מקבוצות לזכויות אדם, היא תמשיך לשתף פעולה עם כוחות המשטרה והסדר במדינות שונות, בפיתוח ה-Recognition Artificial Intelligence. זאת אומרת, Recognition זה הכרה, זיהוי. אבל recognition נכתב באנגלית ב-R-E-C, והם כתבו את זה ב-R-E-K, recognition. וזה הפך להיות סמל מסחרי, כי זה כבר רשום. אנחנו לא יכולים להשתמש בשם הזה. Recognition AI, Artificial Intelligence, שייך היום אך ורק לאמזון. ויש להם היום תוכנות יוצאות מן הכלל לזיהוי פנים. כפי שנראה, אני לא יודע אם נספיק להגיע לזה, אבל חברת סוברו השנה, בדגם של 2019, הפורסטר, היא מכניסה את המערכת הזאת, שעוקבת אחרי תנועות העיניים שלך ושלך, והם יודעים מתי אנחנו ממוקדים על הכביש, מתי אנחנו נרדמים, מתי פונים הצידה, ומתי אנחנו משעוממים. והפחד הגדול הוא שהמכשירים האלה ישמשו רודנים. אתה בא לאספת מפלגה עם הרודן, אתה צריך להיות קשוב, יש מצלמות באולם, יתפסו אותך משועמם, אוי ואבוי לך, וכן הלאה וכן הלאה. זהו. אבל החברה הודיעה שהיא תגלה אם יש ניצול לרעה של הטכנולוגיה הזאת. לא כולם מאמינים להם. איך זה יסתיים, אף אחד לא יודע. זה סיפור אחד שכדאי לתת עליו את הדעת. עוד סיפור, Popular Mechanics, הצי האמריקני, כמו שהיה בטופ גן היה סרט עם תום קרוז כזה, מלאים, אתה זוכר אותו אייל? כן, מי לא זוכר אותו, אבל היה דבר כזה, בית ספר לטיסה, ששם הצי האמריקני הבין שהטייסים שלו לא שווים כלום, אז הם היו חייבים לעבור בית ספר, זה נקרא טופ גן, ובבית הספר הזה הם לחמו, מה הם לא לקחו? הם אפילו לקחו מטוסי כפיר מישראל לאיזו תקופה, כדי שהם ישמשו כמטוסי אויב, וילמדו איך להילחם בהם, והשיפור בביצועים של טייסי הצי האמריקני, אז במלחמת וייטנאם היה מדהים, מדהים. אז עכשיו אותו דבר הם עושים בצי האמריקני. אז מה שהם עושים, הם הקימו בית ספר ללימוד הדבר הזה. וזה בא מיוזמתו של המפקד החדש של צי צוללות ארצות הברית, האדמירל צ'ארלס ריצ'רדס. ומכניסים אנשי צוללות ומאמנים אותם איך לעמוד במלחמה אמיתית שחס וחלילה לא תהיה, כמו שאמרו המלומדים החכמים שהיו לפני שעה בשידור על 100 שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה. עשה הכל, אבל אל תיכנס למלחמה. הכל, אבל אל תיכנס למלחמה. וכאן מקווים שהיא לא תגיע, אבל צריך להתכונן נגד הצי הסיני, נגד הצי הרוסי. לא חסרות צרות בעולם. וצי הצוללות האמריקני מורכב מ-56 צוללות. 56, זה לא מעט. טוב, זאת אימפריה. כל הצוללות, צוללות תקיפה, אין צוללות גרעיניות. ארצות הברית לא בונה היום צוללות לא גרעיניות, רק גרעיניות. זהו, ואבי צי הצוללות, הוא הלך כבר לעולמו, היימן ריקובר, האדמירל הגדול שהיה יהודי והיה סנו בצי, אבל הוא עשה פלאים בנושא הזה. זהו. סיפור אחר מפופולר מקניקס. בתחילת אוקטובר השנה פגעה סופת הוריקן קשה במיוחד בשדה התעופה טינדל שבפלורידה, שדה תעופה צבאי שבו היו 17 מטוסי F-22. מטוסי F-22 הם המטוסים המתקדמים ביותר בעולם. לפי החלטת הקונגרס האמריקני, המטוס הזה לא נמכר לאף אחד, אפילו לא לבריטניה. התחליף שלו, מה שנקרא F-22 לעניים, הוא ה-F-35 שישראל מקבלת אותו ביחד עם יפן ואוסטרליה ועוד. לא ברצון רב, אבל מקבלת. אגב, המחיר שלו הוא עצום. מכל מקום הגיעה הסופה, ו-17 מתוך צי בטינדל היו 55 F-22, אז הם כמובן התרוממו וברחו. אבל 17 היו בטיפולים, ואי אפשר היה לסלק אותם משם. אז הכניס אותם להנגרים יותר חזקים, ובאה הסופה והקטה בשדה התעופה מכות נמרצות. כל 17 מטוסי ה-F-22 החזיקו מעמד. בתוך 3 שבועות כולם היו מה שנקרא airworthy, זאת אומרת ביכולת טיסה. ואחד ההסברים הוא שהמטוס הזה בנוי בקשיחות שלא תתואר, בחומרים מיוחדים, והכל שם מיוחד. אז הנה לכם התוצאה. זה הסיפור. זה הסיפור. זה סיפור אחר. חוקרת באוניברסיטת סוונזי, חנה וויליאמס, העלתה במחקרה על עיתים וולצ'רס, העופות הענקיים האלה, שמחפשים בגרים. הם גם עצלנים גדולים, ומסתבר שלהניע, לנוע באוויר, כשמוטת הכנפיים יכולה להגיע ליותר משני מטר, זה לא דבר פשוט. והם מחפשים דרכים פחות להתאמץ באוויר. ואחד הדרכים היא כמובן העמודים הטרמיים האלה. כשיום חם, אז עולים עמודים טרמיים של אוויר חם מהקרקע אל השמיים. אלה שעוסקים בדעייה מכירים את הסיפור הזה. זה סיפור נפלא. כי אתה יכול להתרומם על עמוד טרמי ולעלות 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 כמה שהעמוד יישא אותך. אז העיתים גם יודעים לעשות את זה. אבל איך הם מוצאים את העמודים הטרמיים? כשעית אחד מגלה עמוד טרמי, העית השני מבחין בזה ונכנס פנימה גם הוא. הם הרבה הרבה פחות מטומטמים ממה שאנחנו חשבנו. לא הכל אנחנו יודעים, אבל זה התגלה עכשיו וזה מעניין. סיפור אחר מביא אותנו, אני עדיין עם הפופולר מקניקס, אבל לא סיפורים מעניינים. סיפור אחר מביא אותנו ל-U2 המפורסם, זה שגרי פאוורס טס איתו והופל מעל רוסיה ועומד למשפט והוחלף עם, עם מרגל רוסי אייבל שהיה בניו יורק. עשו על זה אפילו סרט, גשר המרגלים. סטיבן שפילברג עשה את זה, סרט מעולה, מעולה. המטוס הזה שהוא כל כך בסיסי, הוא טס כבר קרוב ל-70 שנה. הוא מגיע לגבעים עצומים, הוא מלחך את הסטרטוספירה. הוא טס בכל פעם 9 שעות. משמרת זה 9 שעות. עכשיו, הטייסים צריכים להיות מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד בריאים. לשבת 9 שעות בתוך התא הזה. מה אתה עושה? הרי אדם צריך להידרש לנקביו. פיפי. מה אתה עושה? אז מסתבר, עכשיו מספר לנו העיתון, שחיל האוויר האמריקני האכיל את הטייסים תפריט מיוחד. תפריט מיוחד שמנע מהם את הצורך להידרש לנקבים. לתשע שעות. זה לא דבר פשוט. אבל הם עשו את זה. זהו. Popular Science, יש לי כאן חדשות יותר טובות, אבל כדי להשמיע אותם, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נשמע קצת מוזיקה, יש לנו מוזיקה טובה, אייל, ונחזור לענייננו למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו נספר שאנחנו נמצאים בעיצומו של המשדר עיתוני העולם, שבת עולמית הוא נקרא גם, ויש הרבה מה לשמוע. אז יהיו איתנו. חברות וחברים, אני לא רוצה להחזיק אתכם במתח מיותר. אנחנו שמענו בתחילת השעה הזאת שזה לא בריא ללב. אז אני אספר לכם, טלפונים ניידים מלאים בסיכונים וסכנות. קודם כל, בעיות חברתיות. אתה רואה שלושה זוגות, שישה חבר באים למסעדה, יושבים לאכול, קבעו פעם בשנה פגישה. אז מה אתה רואה? שישה אנשים, גברים ונשים, כל אחד מדבר עם הטלפון. כמו שבמערכון של שייקי אופיר, מה ההבדל בין דיאלוג למונולוג? במונולוג אדם אחד מדבר אל עצמו, ובדיאלוג שני אנשים מדברים אל עצמם. זה חלק נפלא, הוא עושה את זה באנגלית, אבל טוב. זה דבר אחד בפלאפונים. הדבר השני הוא שאתם רואים כמה תאונות דרכים נגרמות בגלל הטלפונים האלה, מפני שאין ציוד מתאים במכונית, וכשהוא מתאים, לא תמיד המדינה מקבלת את זה, לא פשוט. אבל עם כל הסכנות, אף אחד מהם לא קשור לסרטן. קובע אחד המחקרים הגדולים ביותר שנעשו מעולם. הם לקחו, המחקר נמשך הרבה מאוד שנים, 10 שנים, עקב אחרי הרבה אנשים, אבל בעיקר הוא עקב אחרי רודנטס, אחרי מחרסמים, עכברושים, חולדות, לא משנה איך אנחנו רוצים לקרוא לזה, והם נחשפו לתדרי הרדיו של הטלפונים שבהם אנחנו משתמשים. ואפשר להסתכל ולראות, אפשר להסתכל ולראות בדיוק מה קורה שם. התדרים האלה הוקרנו לרודנס בכמות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו נחשפים להם. לפחות אני, יש אנשים שלא מפסיקים לדבר בפלאפון. מה איתך, אייל? אתה מכור לזה?
ממוצע.
ממוצע, אוקיי. הממוצע הוא גבוה מאוד, אבל לא משנה. אבל אין כאן, עדיין לא הצליחו למצוא קשר בין סרטן לפן הטלפונים הניידים, ואני מספר לכם מה שכתוב כאן. וזה בא מפופולר סיינס. הפעם מפופולר סיינס. זהו, עכשיו אנחנו עדיין עם העיתון הזה, בדיקות DNA שמשתכללות והולכות, זה לא עומד לרגע במקום. יוכלו לומר לאנשי מחקר, ולאנשי משטרה בעיקר, את מינו של האדם, טיפת דם, או נוזל גוף, את מינו של האדם, גילו ומה אכל ארוחת בוקר. וישמשו בעתיד הלא רחוק כעדויות מקובלות בבתי משפט. סיפור אחר הוא שאלת המים על פני כדור הארץ. דעו לכם שהשאלה מאין הגיעו מים אל כדור הארץ הייתה ונותרה חידה גדולה, לא יודעים. תוכנית החלל של נאסא כוללת משלוח כלי רכב וצוללות לחקר אונייה אוקיינוסים והרכבם של המים שם. לא בהכרח H2O, על פני כוכבים אחרים, כוכבים יחסית קרובים לנו כאירופה, פלוטו, טיטן, שאולי ישפכו אור על המסתורין הזה. זהו. סיפור אחר. תראו. הוא בא ממגזין שנקרא New Scientist. מדען חדש, כך זה נקרא. מגזין בריטי. ובו אנחנו יודעים, הוא מתחיל בדבר שידוע לכולנו. כוח הרצון הוא המפתח להצלחתנו. כך לימדו אותנו. אבל, כמסתבר, עודף כוח רצון יכול להיות רע לגוף ולנפש. הטריק הוא לדעת מתי להיכנע לפיתוי. לא יאומן, זה מחקר חדש. מדווח לנו העיתון. איפה נערך המחקר הזה? באוניברסיטת בר אילן. על ידי החוקר ליעד עוזיאל. ובאירופה לפחות, New Scientist, בריטי, מקבלים את הטענות שלו ברצינות עצומה. ושם הוא טוען, אני ליעד עוזיאל, כי אכן אין סוף מוגדר לשליטה עצמית. זאת אומרת, כוח רצון, חלק מהביטויים שלו זו, יכולת של שליטה עצמית. אבל יותר מדי ממנה הוא גם לא טוב. הדבר הזה מהווה דילמה חינוכית גדולה למתכנני הרפורמה בחינוך. למעשה לכל אדם השואב לשפר את עצמו. יש נקודות וצריך לדעת להבחין שבהם אתה אומר לעצמך, אני על סף שבירה, אני לא יכול לעמוד גם בזה. זהו פיתוי שאני יכול לעמוד בו. הוא לא יערוס אותי. באופן המושכל ביותר. אבל כמה אנשים יודעים לעשות את זה? כי סיפור אחר, ישנם חוקרים שסבורים שמחלת הפרקינסון מקורה באפנדצית, לא במוח. והתערובת, אנחנו יודעים שמחלת הפרקינסון באה כשתאי מוח מתים בקצב גבוה מאוד, והם יוצרים מין תערובת ארסית במוח, שמשתקת תאי הצב. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בפרקינסון, הרעד הבלתי נשלט הזה, או באלצהיימר, אלה שתי מחלות החיות, או משהו בדומה לזה. אבל עכשיו באים ואומרים, ההתחלה היא באפנדצית. יש מה שנקרא מוח הקיבה, יש דבר כזה. ושם נוצרת התערובת הרעילה שעולה למוח. ואז מתחיל התהליך הזה של פרקינסון. ועשו מחקר. ישנם לא מעט אנשים שפעם הייתה אופנה כזאת ומסיבות כאלה ואחרות שהאפנדצית סולק מגופם או בשל אפנדציטיס או בשל החלטה מוקדמת וכבר שנים בלי אפנדצית והם מסתבר שהם חשופים הרבה פחות לפרקינסון כך טוענים החוקרים בואו נעבור לאל פאיס ספרדי. אני מדבר על המהדורה האנגלית. החברה הממשלתית לייצור נשק בספרד מצויה בחקירה משטרתית בחשד לשוחד בעסקת נשק של 48 מיליון אירו לערב הסעודית. יש לה מוניטין לא טוב לערב הסעודית וגם אם היה לה מוניטין טוב פקיד ש בוחר את הנשק הוא פקיד שהוא צריך לעבוד למעלה חברה, במקרה הזה חברה ממשלתית, ולא להכניס לכיס, אבל לא בטוח שזה מה שהיה שם. סיפור אחר, משטרת קטלוניה אסרה איש ביטחון, בשם מנואל מורילו סנשז, בחשד שתכנה להתנקש בראש הממשלה. האיש נעצר ברחוב. למה הוא נעצר ברחוב? אנשי המשטרה המובחרת שם בחרו לעצור אותו ברחוב כי היה חשש שאם יבוא אליו לדירה ויבקשו לעצור אותו שם הוא עלול להתחיל להתגונן ויתחיל להיות שמח ואנשים ימותו אבל אם עוצרים אותך ברחוב מקיפים אותך כמה אנשי ביטחון צעדות או אזיקים ומה שלא יהיה ונגמר הסיפור ואז הם הלכו לביתו מה הם עצו בביתו? בברצלונה מצאו ארבעה רובי צלפים רובי סער תת מקלע ושישה עשר אקדחים זה מספיק לאדם אחד אני מניח זה מתחיל להיות מרסן תחמושת עכשיו התוכנית לרצח ראש הממשלה הספרדי הסוציאליסטי באה בשם בשל החלטתו של ראש הממשלה החלטה פומבית לסלק את קברו של פרנקו מהקתדרלה שבעמק הנופלים צפונית מערבית למדריד וזה הוציא אותו מדעתו כי אבא שלו שכבר לא חי היה ראש עיר בקטלוניה בתקופת פרנקו והוא מעריץ של פרנקו הרבה מאוד ספרדים מעריצים את פרנקו אבל הרבה מאוד ספרדים דורשים לסלק את גופו את שאריות גופו ואת הקבר מהקתדרלה הגדולה שנחצבה בסלע בעמק הנופלים. אגב, הקבר של פרנקו, בהתאם למסורת הקתולית הטובה ביותר, הוא פשוט משטח על הכניסה שם בקתדרלה, יש מקום מרכזי, ושם נמצא משטח עם המצבה, ובקשתו של פרנקו, אני רוצה קבר כזה שכולם יוכלו לדרוך עליי. כי זאת ההשפלה הנוצרית, זה ערך חשוב מאוד. אבל הסוציאליסטים לא מתחשבים בזה, בגלל מלחמת האזרחים בספרד. בין 1936 עד מרס אפריל 1939, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. מלחמה מחרידה, ששם נהרגו מי יודע, קרוב למיליון איש. וזוכרים את זה עד היום. טוב. בואו נעבור ל-USA Today, הדלקות הענקיות בקליפורניה. איזה דלקות, אתה מסתכל בטלוויזיה, אתה לא מאמין. אז הם מדברים על זה בחדשות, בואו נעבור על זה בקיצור. 157 אלף איש נאלצו להימלט מבתיהם. הירה שלמה, Paradise קוראים לה, גן עדן, תראו את... איזה גן עדן, זה גיהנום ולא גן עדן. אני צוחק, צריך לבכות, עיר שלמה נמחקה מהמפה. זה עיר של 30 אלף איש, בתוך 24 שעות לא נשאר ממנה כלום, אומר העיתון. כלום. וחמישה אנשים נמצאו מיתים במכוניותיהם. נשרפו עם המכוניות. זה אסון שלא יתואר, לא יתואר. לא היה להם דבר כזה, הם תולים את האשמה בשינויי מזג האוויר. היובש, הרוחות וכן הלאה. עכשיו נעבור לניוזוויק, לשבוע ניוזוויק. מי שהייתה הגברת הראשונה של ארצות הברית, מישל אובמה, מפרסמת בימים אלה ספר זיכרונות, שבו, איך לא, היא תוקפת את הנשיא הנוכחי של ארצות הברית, דונלד טראמפ, אותו היא מכנה, שונא נשים. סיפור אחר, שלושה אסטרונאוטים, לא, מה אני אמרתי אסטרונאוטים, אני השתגעתי, שלושה אסטרואידים, חולפים ממש עכשיו על פני כדור הארץ, והם יותר קרובים אלינו מאשר הירח. הם לא יפגעו בנו, מבטיחים. אנחנו מכל מקום את התוכנית נספיק לסיים, אני מקווה. סיפור אחר, משלחת ארכיאולוגית בריטית חשפה, בריטית צרפתית בעצם, היו ארכיאולוגים צרפתים וארכיאולוגים בריטים, חשפה מה שנקרא מורד שיפוע כזה, פלטפורמה כזאת, שממנה חושבים העלו את האבנים מהמחצבה שהביאו את האבנים לבניית הפירמידה הגדולה בגיזה. עכשיו, למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי עצם הפלטפורמה הזאת מלמד שהמצרים גררו את האבנים הענקיות האלה בעזרת חבלים וגלגלים. הם כבר הכירו את הגלגל. זאת אומרת שכל המנופים הקדומים האלה שעזרו להם לגלגל את האבנים האלה היו קיימים הרבה יותר מוקדם ממה שסברנו עד עכשיו, שזה ללא ספק גילוי חשוב ביותר. חשוב ביותר. בואו נעבור הלאה ונראה יותר בקיצור מה יש לנו. השבועון טיים, מאמר ראשי, כיצד נשים פוליטיקאיות שינו את הפוליטיקה האמריקנית ב-2018. בנקודה הזו, מאבקה של הילרי קלינטון לא היה לשווא. ויש יותר מזה, מפתח השבועון ואומר, מה שיש יותר נשים בפוליטיקה, בבית הנבחרים, בסנאט וכן הלאה, הסיכוי שיהיו מלחמות יותר קטן, מלחמות במובן הישן. זה מכריח מדינות מתקדמות כמו ארצות הברית לבנות כלי נשק מרחוק. זאת אומרת, כלי נשק שבהם אתה תוקף את השונא שלך מרחוק והוא לא יכול להשיב, כדי לחסוך בדם של חיילים. מפני שההבדל בין פוליטיקאית לפוליטיקאי הוא קודם כל בזה שפוליטיקאית היא גם אמא. ופוליטיקאי, עם כל הכבוד ועם כל רדיפת השלום, הוא לא אמא. אז לכן כל מערכת ההתייחסות שלו היא שונה לגמרי. זה מאמר מאוד מעניין. מישל אובמה, הם חוזרים למישל אובמה והספר שלה שגורם לרעש גדול, מודה בגלוי, היא אומרת שלה ולברק אובמה היו בעיות בנישואין. אז הם הלכו ליועצי נישואין, הם לא התביישו, הם הלכו כדי לטפל ביחסים שביניהם, ועובדה שהם עדיין ביחד. עובדה. זהו. סיפור אחר, בבתיים, לפרוזק, התרופה הזאת להרגעתנו, יש כמה תכונות אנטיווירליות. אז נוצרה הגדה שהוא טוב גם נגד מחלה דומה לפוליו, ונקראת AFM. זאת אומרת, Acute Flaccid Myelitis. זה השם של המחלה. והיא מתפשטת בקרב ילדים בארצות הברית. התשובה למרבה הצער, התרופה לא עוזרת. תדעו לכם, לא עוזרת. דר שפיגל, רעיון עם ג'רמי קורבין, שהוא עומד בראש מפלגת העבודה הבריטית, והוא מלא שבחים לאיש הזה, הדר שפיגל, ומפלגת העבודה הבריטית כוללת היום 540 אלף חברים. והיא הגדולה ביותר באיחוד האירופי. וסוציאליסטים מכל אירופה באים ללמוד מקורבין איך עושים זאת. והתמיכה היא גדולה באופן מיוחד בקרב הצעירים, שחולמים כמו על שלום עולמי. הוא בן 69, מה עוד אפשר לעשות את זה? הוא מודע לזה שהעיתונות הבריטית שונאת אותו. הוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה. נניח שהוא לא יודע למה. עכשיו, דר שפיגל יודעים לשאול שאלות. אבל שאלו אותו שאלה אחת על אנטישמיות. ואמר, אני לא אנטישמי, ואני אדאג שיהודי בריטניה יהיה להם טוב ויהיו בטוחים וכן הלאה וכן הלאה. זה לא שבדר שפיגל הם לא יכלו לשאול אותו כמה שאלות צורבות, אבל זה כנראה היה הסכם ביניהם, שהוא יסכים להתראיין בתנאי שלא יגעו יותר מדי בנושא הזה. זהו, אין מה לעשות. Financial Times טוען שאפל לרחיב את רכישת הקרקעות שלו בארצות הברית עד ל-30,000 דונם במקומות הכי יקרים, בערים הגדולות, כדי להקים עליהן את המרכזים החדשים שלו. זהו. יש לנו עוד הרבה חומר נוסף. וול סטריט ג'ורנל מספר לנו, מנהל המזון והתרופות הפדרלי והעומד בראשו סקוט גוטליב מנהלים מלחמת חורמה נגד הסיגריות האלקטרוניות, אבל הוא גם רוצה לסלק, לאסור לחלוטין את השימוש בסיגריות רגילות בטעם מנטה, מנטול. המפורסמת ביניהם היא נדמה לי ניופורט. מסתבר שהשילוב הזה של טבק או ניקוטין אם תרצו ומנטול הוא הרסני באופן מיוחד. אבל זאת תהיה מכה גדולה לחברת טובקו PLC, החברה הבריטית אמריקנית שמייצרת את הסיגרות האלה, כי הניופורט נמכר הוא סיפור הצלחה שלהם, והוא נמכר בעיקר בחברה האפרו-אמריקנית באמריקה. למה? לא ידוע, אבל זאת עובדה, וגוטליב מנסה לסלק את הסיגרה הזאת מהמדפים. מה אני אגיד לכם? אני לא בעד ולא נגד, אבל אישון זה דבר רע מאוד. דיברנו על מכונית הסוברו פורסטר 2019, שמצוידת בציוד למעקב אחרי העיניים. זהו, יש לנו כבר ברקע צלילים, ואייל רוצה לומר לי שהגיע הזמן להפסיק לדבר. אז אני אפסיק לדבר. אני אגיד תודה לרחלי לוי על ההפקה הנהדרת. תודה לאייל שוורצמן. אני יצחק נוי, כל השבוע עמכם, עד השבוע הבא. שלום, שלום.